שלום ומבורך לכולם. אנחנו שוב מודים לאלוהים על הזכות וגם על ההזדמנות שהוא נותן לנו כדי שנוכל לבוא כאן ביחד ולעבוד את אלוהים. כפי שאתם יודעים, בימים האלה אנחנו, המדינה שלנו נמצאת בעיצומה של הבחירות. היו כבר מספר מפלגות שהיו להם את הבחירות המקדימות או פריימריז כפי שקוראים להם, על מנת שכל אחת מהן יבחרו את המועמדים שלהם לכנסת ואולי אפילו לממשלה. ובתקופה הזאת אנחנו גם חשופים להרבה מאוד תעלומות של הבחירות, בין אם אנחנו רוצים ובמיוחד שאנחנו לא רוצים. ויש היום גם שיטה חדשה שאנשים שולחים לנו הודעות, אס-אמסים מכל מיני מפלגות ושרים או חברי כנסת שמבקשים, רוצים שאנחנו אכן נצביע להם, ובעיקר שהמסר תמיד של כל ההבטחות שלהם הוא בעיקר מה לא בסדר באחרים. אבל בכל זאת יש הרבה הבטחות שלרוב הם לא מתכוונים לקיים, וחלקם אפילו הם לא מסוגלים לקיים גם אם הם רוצים. אנחנו חיים בעולם שלצערנו דברים האלה כבר הפכו לנורמה, שאנחנו מבטיחים דברים שאנחנו לא מקיימים או יודעים מראש שאנחנו לא מסוגלים לקיים. אבל באיגרת לאפסים כבר ראינו שלא רק שאלוהים מבטיח ומקיים, אלא גם כפי שנראה הוא גם נותן לנו עירבון שאכן זה יקרה. אנחנו רואים את מעשיו של אלוהים ואת הקיום ההבטחות שלו קודם כל באדם הפנימי שלנו, אנחנו רואים את זה בתוך המשפחות שלנו, אנחנו רואים את הפעולה של אלוהים גם בארצנו ובקהילה שלנו, אבל גם אנחנו רואים את הפעולה של אלוהים בעולם הרחב והגדול. בשבוע שעבר אנחנו התמקדנו בעיקר באחד מהפסוקים של הקטע הארוך של אפסים א' 3-14. התמקדנו בעיקר בפסוק 6 שאומר לתהילת כבוד על חסדו אשר העניק לנו באהובו. ראינו שזו צריכה להיות למעשה התגובה הטבעית של כל אחד ואחד מאיתנו כאשר אנחנו זוכים לברכות השמימיות של אלוהים. ראינו שהוא בחר אותנו לפני יסוד העולם, ראינו שהוא גם יעד אותנו להיות לו לבנים. הזכרנו את המשמעות של החסד בחיינו. אמרנו שחסד זה למעשה משהו שאנחנו מקבלים שלא מגיע לנו. הזכרנו גם לעומתו יש לנו את המילה רחמנות, כי אנחנו גם זוכים לרחמנות של אלוהים. אמרנו שרחמנות בשונה מהחסד זה שאלוהים לא נותן לנו את מה שמגיע לנו, כלומר את המוות. וגם הזכרנו שבעברית המילה רחמנות מגיעה מהשורש של המילה רחם. גם היום כאשר נמשיך וללמוד את הקטע ואת הפסוקים הראשונים של האיגרת לאפסים, אנחנו נתקל שוב בחסד של אלוהים. ראינו גם בשבוע שעבר שהמאגר של החסד של אלוהים הוא אין סופי, כמו כל יתר התכונות והאופיו של אלוהים. החסד שלו הוא די עמוק ורחב וגדול כדי לחסות על כל חטא ועל גם על אוסף של החטאים של כל אחד מאיתנו. אז בואו נפנה שוב לדבר אלוהים, לאיגרת לאפסים. אנחנו נקרא את הפסוקים 3-14 שוב. אז שימו לב מה אומר לנו דבר אלוהים החי. איגרת לאפסים א' 3-14. ברוך האלוהים, אבי אדוננו ישוע המשיח, אשר בירך אותנו בכל ברכה רוחנית בשמיים במשיח, כשם שבחר אותנו בו בטרם היווסד תבל, להיות קדושים ובלי דופי לפניו באהבה. הוא יעד אותנו להיות לו לבנים על ידי ישוע המשיח כחפץ רצונו, לתחילת כבוד על חסדו אשר העניק לנו באהובו, שבדמו יש לנו הפדות, סליחת החטאים, כפי עושר חסד האלוהים. את החסד הזה הוא השפיע עלינו במלוא חוכמה ובינה, והודיע לנו את סוד רצונו כפי חפצו, את התוכנית שהקדים וערך בו, התוכנית לקבץ את הכל במשיח במלוא העיתים, את מה שבשמיים ואת מה שבארץ. ובו נועדה לנו נחלה, כי נבחרנו מראש לפי תוכניתו של הפועל בחול, בהתאם למחשבת רצונו, כדי שנהיה לתהילת כבודו, אנו המקדימים לכבוד במשיח, או למשיח. ובו נחלתכם, גם אתם, שכן בשומעכם את דבר האמת, את בשורת ישועתכם, ובהאמינכם בו, נחתמתם גם אתם ברוח ההבטחה, רוח הקודש, אשר היא עירבון לנחלתנו עד לפיליית הקניין, לתהילת כבודו. שאול, אחרי שאומר לנו שהתגובה הטבעית שלנו צריכה להיות תהילה כבודו של חסד באהובו, ואחרי שגם מסיים למעשה לתאר את מעשי אלוהים האב בתוכנית הישועה, הוא מתחיל עכשיו לתאר לנו את מעשיו של המשיח, ומסביר על חסדו של המשיח, כפי שהוא קורא לו, באהובו, כלומר, בבן האלוהים ישוע המשיח. ואכן, כפי שהזכרנו, החל מפסוקים 7 עד 12, שאול מתייחס לפעולתו של אלוהים הבן בתוכנית הישועה הנפלאה של אלוהים עבור בני אדם. שימו לב איך הוא מתחיל את חלקו השני. הוא אומר שבדמו יש לנו הפדות, סליחת החטאים, כפי עושר חסד האלוהים. כדי לפדות אותנו היה צריך דם. בתוכנית הישועה של אלוהים לדם תמיד הייתה חשיבות בכל מה שקשור לחטא וגם לפדות שלנו. אנחנו מוצאים רמזים מאוד עבים בתנך. בבראשית, בחטא הראשון של אדם וחווה, אלוהים מכסה את אדם וחווה באור. כלומר, שדם היה צריך להישפך. בהמשך, בסיפור עקידת יצחק, אנחנו רואים שאברהם לוקח את האייל שנתפס בשיחים, והוא בעצם מקריב אותו במקום, או במילה התנכית, תחת יצחק, במקום יצחק. דם נשפך, אכן גם שם. וכמובן, בהמשך בספר ויקרא, אנחנו שומעים על משמעות של הדם. תפנו איתי לספר ויקרא, יוד זין, פסוק 11. ספר ויקרא, יוד זין, 11. כי נפש הבשר בדם הוא, ואני נתייתיב לכם על המזבח לחפר על נפשותיכם, כי הדם הוא בנפש יחפר. אנחנו יודעים שדם הוא מקור של החיים. ללא דם אין חיים. ואלוהים אומר לנו כאן שהוא נותן את הדם על המזבח בכדי לחפר על הנפש או על הנפשנו. ללא דם אין כפרה. ללא דם אין פדות. וגם הקורבנות שאנחנו קוראים עליהם בתנך באו כדי להצביע על הדם שיבוא יום ואחד ולתמיד יכפר על החטאים שלנו. וגם בסעודה האחרונה של ישוע, כאשר ישב עם התלמידים, אנחנו קוראים את מה שהוא אומר להם בחלק השני, ב- בסורת מתי, כ"ו, בפסוק 28. הוא אומר כך לתלמידים שלו כאשר הוא לוקח את הכוס השלישית. הוא אומר, שתו ממנו כולכם, כי זה דמי, דם הברית החדשה, הנשפח בעד רבים לסליחת חטאים. דם של המשיח נשפח כדי לסלוח על החטאים של רבים. וזה בדיוק מה שיש לנו כאן בפסוק 7 של איגרת שאול לאפסים פרק א'. בדמו של ישוע יש לנו פדות וסליחת חטאים. רק בדמו של ישוע יש לנו פדות וסליחת חטאים. וכל זה לפי עושר חסדו של אלוהים, כפי שכבר ראינו. חסדו של אלוהים במשיח עבורנו הוא עשיר מאוד. בפעם הקודמת ראינו ששאול הופך את השם העצם של חסד לפועל כדי להסביר לנו את מלוא המשמעות של החסד של אלוהים. שאול רצה להראות לנו את הגודל של החסד של אלוהים, ולצורך כך היה מוכן לשבור גם את כללי הדקדוק. ואכן גם כאן בפסוק 7 הוא מדבר על העושר הגדול של החסד של אלוהים. הוא פדה אותנו לפי עושר חסדו. הוא שפך, הוא שפע עלינו חופשי ובלי גבולות את חסדו. אז הוא ממשיך ואומר לנו, את החסד הזה הוא השפיע עלינו במלוא חוכמה ובינה. במילים אחרות, אנחנו זכינו לא רק באושר של חסדו של אלוהים, אבל גם זכינו בו לפי חוכמתו ובינתו של אלוהים. את החוכמה והבינה רואים לא רק בהבטחות וקיומן במשיח, אלא בתוכנית הישועה האלוהית של אלוהים, שהוא רקם אותו עוד לפני יסוד העולם. והתוכנית הזו היא פשוט גאונית. היא נעשתה בכל חוכמה ובינה. היא לא נעשתה בבינה שלנו, ובוודאי לא בחוכמה שלנו. ואז אנחנו צריכים לשאול את השאלה, האם הייתה עוד דרך אחרת שאלוהים היה יכול להושיע אותנו או לפדות אותנו? אנחנו יודעים שהתשובה היא לא. היא לא ולא. ולכן התוכנית האלוהים, תוכנית הישועה של אלוהים, היא כל כך גאונית. אז שאול מתחיל לדבר על הסוד שאלוהים הודיע לנו. וגם כאן אנחנו שואלים, על איזה סוד הוא מדבר? ומה אלוהים הודיע לנו במשיח שלא היה ידוע לפני כן? אנחנו יודעים שבברית החדשה, בדרך כלל כאשר שאול מדבר על הסוד, הכוונה שלו לדבר שלא היה ברור בתנך או בתקופת התנך, אבל כעת הוא גלוי או נגלה במשיח בברית החדשה, ובמיוחד בהשלמת קנון הכתובים, כלומר ההתגלות הכתובה של אלוהים. ולכן עבורנו היום אין סוד שלא ידוע לנו על ידי כך שאיך עלינו לחיות את החיים שלנו, ועל מה או במה עלינו להאמין. אין סוד עבורנו. המאפיין של הסוד הזה הוא העובדה שאלוהים הוא זה שהודיע לנו את הסוד. כלומר, אלוהים ביוזמתו אמר לנו או גילה לנו את הסוד הזה. והוא גילה לנו את הסוד הזה בחוכמתו. ושנית, הוא גילה לנו את הסוד הזה על פי חפצו. כלומר, על פי הרצון הטוב שלו. נראה לנו ברור כאשר אנחנו היום קוראים את התנך, שבעצם אכן התנך מדבר על המשיח. אנחנו יכולים לחבר את הנקודות ואכן להבין שכל הפסוקים בתנך, כפי שישוע אמר, שהתורה, הנביאים והמזמורים מדברים עליי. אבל לפני כן, זה אכן היה סוד. חושבים למשל בבראשית, כף ב', פסוק 18, שאלוהים מבטיח לאברהם, שאומר שבזרעו כל העמים יתברכו. לא היה ברור איך הדבר הזה יתגשם. אבל כעת הסוד הזה, או גם הסוד הזה, נגלה לנו, שזו תוכנית האלוהים במשיח. בדיוק כפי ששאול אומר לנו גם בגלטים ג' פסוק 16. גלטים ג' 16, שאול אומר כך, והנה ההבטחות נאמרו לאברהם ולזרעו. לא נאמר לזרעך כמו על רבים, אלא לזרעך כמו על יחיד, והוא המשיח. את הסוד הזה אנחנו רואים אפילו כאן בתוכנו, איך שאלוהים הביא את הגויים אל תוך הקהל שלו, הקהילה שלו. ואומנם, כמו ששאול כותב ברומים, נקרתו כמה ענפים מעץ הזית, אך אלוהים הרכיב את הזית הבר לשורש של העץ. כלומר, במשיח אלוהים קיבץ את הכל, את אלה המקדימים לכבוד במשיח, כלומר, היהודים וגם הלא יהודים. בפסוק 12 של אפסים שקראנו אומר, ובו נחלתכם גם אתם. כלומר, שאול שכותב לקדושים באפסים, הוא אומר להם שגם אתם נהייתם חלק של הנחלה הזאת. וזה אכן הסוד והתוכנית הגאונית של אלוהים במשיח. את המסר הזה נשמע משאול עוד שנגיע לפרק ב' וגם בפרק ג' של אפסים. בפרק ב' הוא מדבר על האדם החדש, האחד, אשר אלוהים עשה מהגויים וגם היהודים. הוא מזכיר לקדושים באפסים שהם בעיקר היו, כמו שאומר בפסוקים 12 ו-13 של פרק ב', הוא אומר להם, אותה עת הייתם בלי משיח, זרים לעדת ישראל ונוכרים לבריתות ההבטחה, מחוסרי תקווה וללא אלוהים בעולם. אבל כעת במשיח ישוע, אתם הרחוקים בעבר נהייתם קרובים על ידי דם המשיח. בפרק ג' בפסוקים הראשונים הוא גם מדבר שוב על הרז או על הסוד, שהגויים יהיו שותפי הנחלה במשיח, בפסוק 6 של פרק ג'. אז אנחנו עוד נראה את הסוד הזה ששאול מדבר עליו. אבל לפנינו שוב מתגלה התוכנית הישועה המדהימה של אלוהים, לקבץ לעצמו עם. עם אשר הוא בחר בהם עוד לפני יסוד העולם. עם שהוא יעד אותם להיות לו לבנים, ופדה אותם בדרך דמו הנשפח של המשיח, של בנו. הוא גם קיבץ אותם, או נכון יותר אותנו, יחד לקדושים, כדי שנהיה עם קדוש של אלוהים. ובמשיח אנחנו רואים שהבשורה שנולדה כאן בירושלים עברה ליהודה ולשומרון, ומשם לקצה העולם. כפי שאלה מכם שמגיעים למפגשים באמצע שבוע בראשון, התחלנו לראות את ההתפתחות של הבשורה בספר מעשי השליחים. בבראשית א' וב' אנחנו רואים את הבריאה הנפלאה של אלוהים, שהכל היה טוב וגם טוב מאוד. ממש גן עדן עלי אדמות. ואז מגיעים לפרק ג' והאידליה, השלום והשלווה מפנים את מקומם לכאוס וגם לתוהו ובוהו ולאי סדר. מוות נכנס לתמונה ובגדול. זה קורה כאשר אדם וחווה מחליטים להאמין בשקר של הנחש במקום באמת של אלוהים, או באמת של ההבטחה של אלוהים. מוות נהיה למציאות בעולם שלנו, ואיתו כאב וצער, אבל גם אכזבה ורוע, והכל נראה אבוד. אפילו בפרק 4, בפרק הבא, בפרק ד', כבר אנחנו עדים לרצח הראשון. אח רוצח את אחיו. ואת זה אנחנו רואים גם היום בעולם שלנו, בכל יום, ושומעים על עוד רצח, לפעמים במשפחות, ולפעמים גם במסגרות האחרות. בהמשך ספר הבראשית, אנשים רוצים להגיע לאלוהים, ולכן בונים מגדל, והרוע ממשיך להתפשט ולהתעמק בעולם. ובכל רובד יש הרס, והרס של כל מידה טובה. עד כדי כך שנהיה צורך למבול כדי להרוס ולבנות מחדש. וגם אחרי זה אנחנו עדים לתוצאות של החטא, אפילו בקרב העם הנבחר של אלוהים. אבל בדיוק בזמן שאנחנו חושבים שהכל אבוד, למרות שהכל נראה באמת אבוד, לאלוהים בורא השמיים והארץ הייתה תוכנית הרבה לפני שהדברים השתבשו. הוא רצה שבאהבתו ובחסדו, בנו יחידו, בדמו היקר, יביא חידוש ותקומה, ולקבץ בו את כל מה שיש בשמיים וגם בארץ. במשיח, הבשורה הטובה מתפשטת ברחבי העולם. ואנחנו שומעים על קהילות משיחיות בכל פינה של העולם, כולל אותן המדינות שעד לא מזמן היו כל כך סגורים לבשורה. אנשים מכל שבט ולשון, מכל עם ואומה, חוזרים בתשובה ומתאספים לרבבות ורבבות של אנשים אשר אלוהים לפני יסוד העולם ועל פי תוכניתו קיבץ אותם לעם סגולה, עם קדוש, ממלכת כהנים במשיח. ואנחנו, אתם ואני, במשיח, אנחנו חלק מהתוכנית הזו של אלוהים. אנחנו חלק מעם הסגולה של אלוהים. וזו, חברים, היא הברכה הגדולה והנפלאה ביותר שאנחנו יכולים לחשוב עליו ולהגות עליו. אבל זו גם ברכה שעלינו להפיץ אותה ברבים לאחרים. אבל הבטחות של אלוהים אינן מסתיימות במשיח כאן. שאול מזכיר לקדושים באפסים שהם שמעו את הבשורה, את דבר האמת, לא שקר של הבחירות ולא גם הבטחות ללא כיסוי שלנו, אלא את האמת של האלוהים. והם אכן גם האמינו באמת של אלוהים. כל מה ששאול אמר לנו עד כה היה קשור לעבר וגם להווה שלנו. אבל נשאלת השאלה, מה בעניין העתיד שלנו? הרי לא יעלה על הדעת שאלוהים, שעשה את הכל כפי שראינו וגם שמענו עד כה, ישאיר את העתיד שלנו חס וחלילה בידינו, או במרכאות בידו של הגורל, או ביד של הגורל. לא, אלוהים לא משאיר שום דבר בידינו או ביד הגורל, אלא שהוא ממשיך ומבטיח גם את העתיד שלנו. בשני הפסוקים האחרונים אנחנו רואים את פעולתו של רוח הקודש. כאשר דיברנו על המבוא לאפסים ולקטע, אז דיברנו שה פסוקים 3 עד 6, שאול מדבר על הפעולה של אלוהים. ואחרי זה, הפסוקים 7 עד 12, שאול מתייחס למעשה או לפעולתו של המשיח. ובשני הפסוקים האחרונים, הוא מתייחס לפעולתו של רוח הקודש. את הפסוקים גם, דרך אגב, אפשר לחלק לעבר, הווה וגם העתיד. אז מה צפון לנו בעתיד? שאול אומר לנו שהמאמינים בו נחתמו ברוח ההבטחה. אבל לפני זה הוא אומר לנו גם שיש לנו נחלה בפסוק 11. זה עוד אחד מהברכות השמימיות שזכינו לו במשיח. שוב, גם כאן רואים את המילה בו, כלומר במשיח. דיברנו על זה לא מעט בשבוע שעבר, על המשמעות של המילה, ועד כמה ששאול ויוחנן וגם אחרים משתמשים במונח הזה, בישוע או במשיח. כשאנחנו מדברים על כך שנחתמנו ברוח ההבטחה, אנחנו יודעים שביום הכיפורים אנחנו רגילים לשמוע את הברכה, גמר חתימה טובה. ומבינים את מה שאומר לנו המסורת היהודית שלנו. שאומר שאכן אנחנו מאחלים לך שאלוהים יכתוב את השם שלך בספר החיים, ובסוף יום הכיפורים בשמיעת השופר, הוא שאשר הוא יסגור את הספר, שהשם שלך תישאר שם עד שנה הבאה. אבל מה הכוונה באמת לחתימה, או שאנחנו נחתמנו ברוח ההבטחה? ועושה זו ההבטחה שנאמר או כתוב בו, והוא משהו שאכן יתקיים. כאשר אנחנו חותמים על חוזה או חותמים על הצ'ק, אנחנו בעצם מבטיחים שנקיים את מה שכתוב בחוזה, או שנשלם את הסכום, אם זה צ'ק שכתוב על הצ'ק. עדיין יש מקומות, גם בעולם שלנו וגם כאן, שמשתמשים בחותמת כעוד אמצעי להבטיח שזה אמיתי ושההבטחה אכן תתקיים. כאשר אנחנו מוצאים קבלה לאחד הקהילות בהונג קונג שתומכים בקהילה שלנו, אז הם תמיד מבקשים שבנוסף לחתימה של אילנה, המנהלת החשבונות, שאנחנו תמיד נשים גם את החותמת של הקהילה. בשבילם זה עוד דרך לוודא שהתרומה שהם שלחו לקהילה אכן הגיעה לקהילה, ושאנחנו מבטיחים שמה שהם שלחו אכן הגיע לאן שהיה צריך להגיע. בקיצור, החותמת היא עוד דרך לוודא שהדבר הוא אותנטי ויש לו תוקף. אלוהים בחוכמתו הגדול שם את רוח קודשו כחותמת על ההבטחה שלו. לא פחות, אבל גם לא צריך יותר מרוח הקודש. רוח הקודש הוא החותם שמה שאלוהים תכנן לפני יסוד העולם, ומה שהמשיח השלים בדמו, אכן יתקיים עד הסוף, עד אשר נזכה לנחלה שיש לנו. והדרך שאנחנו יכולים להיות בטוחים שזה אכן יקרה, הוא רוח הקודש אשר ניתנה לנו כהבטחה. ברומים ח' פסוקים 14 עד 17, אנחנו קוראים את הדברים האלה ששאול כותב. רומים פרק ח' פסוקים 14 עד 17. כל אשר רוח האלוהים מדריכה אותם, בנים הם לאלוהים. הרי לא קיבלתם רוח של עבדות לחזור אל הפחד, אלא קיבלתם רוח המקנה מעמד של בנים. וברוח זאת אנו קוראים אבא, אבינו. הרוח עצמה מעידה יחד עם רוחנו שבנים לאלוהים אנו. ואם בנים, אזי יורשים, יורשי נחלת אלוהים, וגם יורשים השותפים למשיח, שכן סובלים אנו עמו, כדי שגם נזכה לכבוד עמו. זה נשמע כאילו ששאול כאן מצטט, ברומי מצטט את עצמו באפסים. הרוח אומר לנו, מעידה שאנחנו אכן בנים לאלוהים. אנחנו גם יורשים את הנחלה שאלוהים יוריש לנו במשיח. הנחלה הזו היא אכן הנחלה ששאול מדבר עליו באפסים פסוק 11. נחלה שנועדה לנו. הדקדוק של המילה נחלה ביוונית, משהו עוד פעם מעניינת מאוד. כי ביוונית כאשר משהו שעוד לא התקיים, אבל הוא כל כך בטוח שיתקיים, כי אין שום סיכוי שלא יתקיים, אז משתמשים בו בלשון העבר, למרות שהיא בעתיד. כאילו שזה כבר קרה, למרות שזה טרם קרה. אבל יודעים שבוודאות זה יקרה. דוגמה מצוינת אנחנו מוצאים בפסוק 6 של פרק ב'. שאול שם אומר לנו, והקים אותנו איתו, הקים אותנו איתו והושיבנו איתו בשמיים במשיח ישוע. הרי אנחנו עוד לא יושבים בשמיים. למרות שאולי לפעמים אנחנו חולמים או מדמיינים שאנחנו כבר שם, אבל אנחנו עוד לא שם. אבל כל כך בטוחים שזה יקרה, ששאול מדבר על זה בלשון העבר, שהושיבנו איתו בשמיים במשיח, כאילו שאנחנו כבר יושבים בשמיים עם המשיח. וחברים, זו ההבטחה שאכן זה יקרה בוודאות. לא רק כי אלוהים הבטיח לנו, ולא רק כי אלוהים שלח את בנו כדי לפדות אותנו ולכפר עלינו, אלא גם בגלל שנתן לנו את רוח הקודש כערבון על ההבטחה שאכן זה יקרה. הוא הערבון שלנו עד לפדיית הקניין. הקטע הארוך הזה שלמדנו בשבועות האחרונים באפסים התחיל בכך ששאול אומר, ברוך האלוהים אבי אדוננו ישוע המשיח. והקטע מסתיים בתהילת כבודו. הכל מתחיל באלוהים. הכל מסתיים בתהילה לאלוהים. ובאמצע אנחנו, אתם ואני, זוכים לכל הברכות השמימיות אשר אלוהים האב הרעיף עלינו במכביד בחסדו הרב. לסיכום, שאנחנו מסתכלים על הקטע הזה, אנחנו רואים שאלוהים מהחושך הוציא אותנו לאור. היינו יתומים, אבל אלוהים אימץ אותנו אליו כבנים. היינו מתים וללא דבר בעולם הזה. ואלוהים נתן לנו נחלה אשר אף אחד לא יכול לקחת אותה מאיתנו. יותר מזה, אלוהים שם את רוחו כעירבון עד שנזכה לקבל את הנחלה שלנו בשמיים. זהו החסד הרב של אלוהים. זו אהבה שאין כמוה באף מקום. ואף אחד אינו מסוגל לאהוב כפי שאלוהים אהב. אף אחד אינו יכול לתכנן תוכנית כזו בגאוניות וגם לקיים ולבצע אותו. כי במיוחד שאנחנו חושבים על אהבה וחסד של אלוהים, חשוב לזכור שאנחנו היינו אויבי אלוהים, היינו שונאי אלוהים, אך הוא בכל זאת שלח את בנו כדי לפדות אותנו. האמיתות הללו נותנות לנו את כל מה שאנחנו זקוקים לו בחיים הזה. זה משנה או אמור לשנות את החיים שלנו. משנה גם את הפרספקטיבה שלנו על החיים וגם על העולם. והופך את כל הדברים האחרים למשניים מאוד. ב-9 באפריל אנחנו נלך כדי להצביע. ולא משנה איזה פתק נשים בקלפי, לא יהיה לנו שום עירבון שאת הדברים שהם הבטיחו הם אכן יקיימו. אנחנו יכולים להיות מאוד בטוחים ב-100% שמה שאלוהים הבטיח לנו כאן הוא אכן יקיים וגם כבר מתקיים. לאור העובדה הזו, המעמד שלנו בעולם, בעולם הזה ובעיני אחרים, נהיה כבר להרבה פחות רלוונטי, כאשר אנחנו מבינים שיש לנו מעמד של בנים, או שזכינו למעמד של בנים, וגם נחלה שמחכה לנו בשמיים, ושום אדם ושום גורם לא יכול לקחת את זה מאיתנו. אנחנו בני אלוהים, אנחנו ילדי אלוהים, ואנחנו גם יורשי נחלה אשר נועדה לנו עוד לפני יסוד העולם. זו הברכה שקשה לתאר, אבל שאול בדבריו מנסה לעזור לנו להבין מה זכינו ומה המשמעות של כל הדברים הללו. בואו נתפלל.